אז השאלה נשאלה, האם מומלץ שיהיה חשבון אחד, ואיך מנהלים אותו. אני חושב שבתחילת חיי הנישואים, בחודש, חודשיים הראשונים, אז הזוג ייקח הרבה שיחות להגיע להגדרות לעצמם על מה אנחנו מוצאים כסף ועל מה לא. זה אומר, אנחנו צריכים לדון על כל דבר, בעצם. האם אנחנו קונים אוף אחד או שתי אופות כל שבת? האם אנחנו קונים מספיק לאורחים על הצד שיהיה? באיזה רמה אנחנו קונים אוכל לשבת? אנחנו צריכים להחליט על הרבה הוצאות ולהחליט על אורח חיים שלנו. וזה דבר שתתפלא. לוקח חשיבה ודיבור, ולא מסיימים את זה לא בשיחה אחת ולא בשתיים. זה דורש הרבה חשיבה, כי זה אורח חיים. זה לא רק דבר אחד. עכשיו, זוג מגיע לאיזשהו הסדר, לאיזשהו כיוון. כדאי שזוג גם כן ידע, מה הכנסות שלי בחודש? מה ההוצאות שלי בחודש? בוא נעשה לוח. מה אני יכול להרשות לעצמי בחודש? לא יכול להיות שבגלל שאני התלהבתי על הטור החדש שיצא, אני הולך וקונה אותו. אני זוכר כשהתחתנו, אז היה טור של שירת דבורה. ואני למדתי ממנו כל יום. ואני מה זה רציתי לקנות את הסט הזה? התייעצתי עם אשתי וחסכנו וחיכינו עד שהיה הזמן, החגיגה שעשינו היה יותר מקום מסיבת יום הולדת שהיה לי בחיים. זאת אומרת, כי חיכיתי, נערכנו, וכשסוף סוף הגענו לזה, אז אוקיי, הגעת לאיזשהו דבר שאתה יכול לחשות לעצמך. יש טעות בדור שלנו שאנשים, כשבא להם הם קונים, ואז אחר כך משלמים, וזה לא נכון. בסוף משלמים זה בגדול, לא רק מצד הריביות, מצד כל ההנהלות. תחסוך, אז תקנה. עכשיו, האם כדאי שבעל או אישה ינהלו את כל החשבונות? אני חושב שזה טעות שרק אחד מנהל את כל החשבונות, כי כללי מי שלא מורה בחשבונות, לא מתחשב בחשבונות. אם רק הבעל, לדוגמה, ינהל את כל החשבונות, אז מבחינת האישה הוא הכספומט. זאת אומרת, אני מוציאה, הוא צריך להכניס. הוא זה שמנהל את החשבונות, מה זה ענייני? אני רק צריכה להוציא, הוא צריך להכניס, הוא צריך לנהל. אני חושב שזה מאוד בריא של שניהם יהיה יד על הדופק. בין אם זה חשמל, בין אם זה מים, בין אם זה טלפון. זה מאוד בריא שזוג שניהם יהיו מורים בהוצאות. במצב הכלכלי של הבית. איפה אנחנו נמצאים? זה דורש קצת יותר זמן, אבל זה בריא. וככה שניהם יודעים להתחשב. אם אחד לא מעורה בזה, אז נוצר מצב שכסף אצלו זה כזה מושג באוויר. זה לא מושג ריאלי. כי הרי אשתי מטפלת בכל ההוצאות. מה זה ענייני? אני יודע שפלוס מינוס אנחנו יכולים להרשות לעצמנו. נו, אז נסתדר. לא, אני חושב ששני בני זוג צריכים לדעת מה הולך בחשבון. מה נכנס ומה יוצא.
זאת אומרת שיש שתי כרטיסים אותו דבר?
לא, אנחנו היילנו כל השנים רק כספומט אחד. ולאשתי היה אותו ולא לי.
אז מה?
אני ידעתי שאני, אם לי יהיה פנקס צ'קים, או לי יהיה כספומט, אז אני מכיר את טבעי, אני לא יהיה מספיק זהיר בזה. אני יודע, אני העדפתי שלאשתי יהיה את הכספומט ופנקס צ'קים עד היום. אין לי, אתה יודע, עכשיו אני מנהל גמ"ח, אז בגלל זה אני מסתובב עם כרטיס אשראי. הכרטיס אשראי של הגמ"ח בעצם. יש לי כל מיני ענייני תרופות ודרינק אלה שלפעמים אתה חייב לחסות במקום. אז אני לא מסתובב עם הכסף, אני לא מסתובב עם הפנקס צ'ק. הכרטיס אשראי שיוכל לחסות לגמ"ח, אז יש לי את זה. אבל חוץ מזה לא. אני אומר לך מה כן, הוצאתי כרטיס אשראי ליתר ביטחון, למצב חירום, אז יש לי איזשהו כרטיס אשראי שלא כדאי לי להשתמש בו, שאני יודע שהעלות שלו לא משתלמת. במצב חירום אני לא תקוע. זאת אומרת, אם קורה מצב, אני נתקעתי בגולן ואני לא יודע מה, או היה פעם שאני הייתי באיזשהו חתונה ולאשתי פתאום היו צירים, אני הייתי צריך לטוס הביתה. ואני כבר לא זכף, הייתי באיזשהו מקום נידח, ידעתי שאם אני צריך להתקשר לחברת מוניות לשלם להם כרטיס אשראי, יש לי. זה יעלה לי יותר, אבל בסדר.
זה אומר אותו, רק כרטיס אחד לשניהם.
כל זוג צריך להחליט לעצמם, אני לא דן. זאת אומרת, צריך להיות מספיק ישות וכנות ופתיחות בינינו, שזה ממש לא משנה. אם הכרטיס הוא אצלי או אצלך.
יש כל כך הרבה פרטים, שבאמת הרבה פעמים אני מנסה את החשבונות, גדול. נאבדתם כל הדברים שאתה מוציא. אתה סוחב את תוך זה, כאילו, בהתחלה אתה, גם אין לך הכנסות ברורות. פעם אתה מקבל מפה מהישיבה סכום כזה, פעם כמה.
לא יודע, כן צריך להגיע לאיזושהי הגדרה מסודרת. יש הוצאות קבועות. אמרתי לכם, אני ממליץ לא להוציא. יש אנשים שאומרים, אני חודש, חודשיים, שלוש, הוציא את הכל רק על כרטיס אשראי. לא הוציא שום דבר במזומן. ואז אני יכול להסתכל על כרטיס אשראי בסוף החודש ולראות מה הוצאתי על מה. אני לא חושב שזה כל כך יעיל, כי אתה לא יודע מה קנית בסופר באותו פעם. אתה לא יודע אם קנית אגרטל או קנית חלב ולחם. זאת אומרת, זה לא נותן לך תמונה. אני חושב שצריך להתרגל. לא, אני לא אמרתי שזה לא טוב. ההפך, אני לא מחזיק מכרטיס אשראי. אני אומר לכם שרוב השנים שהיינו נשואים לא היה לנו כרטיס אשראי. אנחנו, וכשקנינו אותו, כשהוצאנו כרטיס אשראי, זה היה רק כי הגיע מצב שלא יכולנו לשלם מים או גז או משהו בלי זה, וכל חודש לעמוד בתור לא היה שווה. אבל לא, אני חושב שעדיף לעבוד במזומן. מה שיש לי אני יוצא, מה שאין לי אני לא יוצא. כרטיס אשראי, אין לאדם תחושה שהוא יוציא כסף. אם בן אדם מבין כרטיס אשראי, אז הוא מוציא והוא לא שם לב. ובן אדם צריך לעבוד במצב שהוא יודע מה יש לו, ולפי מה שיש לו, זה מה שהוא מוציא. אין סיבה שבן אדם יחיה את כל החיים שלו בעתיד, כבר לחייב את המשכורת של החודש הבא. לא, תחסוך מהחודש הזה, ואז כל שבת תקנה את הדבר שהוא הוצאה גדולה. אין סיבה, אנשים חיים צורה לא הגיונית. כל הזמן מוצאים כסף שאין להם עדיין. ואז הם בחובות ומשלמים על הכסף הזה. משלמים ריביות, וגם אם לא משלמים, זה לא צורה תקינה לחיות חיים. בן אדם צריך שהוא מוציא שיש לו מזומן, ולפי המזומן הוא חי.
צריך תמיד שיהיה בארנק, אסור שבן אדם יהיה מגיע, אפילו גם 50 שקל, צריך שבן אדם יהיה לו כסף בארנק, אסור שבן אדם יצא בלי כסף.
אני בעד, אני אומר אבל יותר מזה, אני בעד שזוג יחיה לפי המזומן שיש לו.
אני מסתובב בלי כסף, אני
אומר בלי כסף. לא, לפעמים יש מצב שאני מסתובב, אבל בעיקרון, אם זה לנהל את החשבון, אני יותר בקטע של הניהול, אבל זה מה שטוב עשינו את התוכנית, שאי אפשר להיכנס למינוס. זאת אומרת, מה שיש לך בחשבון זה מה שיש ותולה.
אני חושב שזה טוב לזוג ששניהם ידעו מה בחשבון, כמו שאמרתי לא. כשיש מצב שרק אחד יודע, אז השני באופן טבעי לא אחראי בהוצאות הכספים. אם אישה הייתה יודעת בדיוק מה נכנס, בדיוק מה יוצא, אז גם היא תהיה יותר אחראית בהוצאות. אם האישה מרגישה, אתה כספומט שמכניס, ואני הכספומט שמוציא, אז אין בעיה, אני אעשה את שלי נאמנה, רק אתה תעשה את שלך נאמנה. אני אוציא, אין בעיה. מה, לא הבנתי, אתה לא רצית שאני אקנה לחם לשבת? אתה תראה, ככה זה יהיה. זה לא רצית שתקנה את הבגד. זה, אני לא רצית שאני אקנה את הלחם? לא הבנתי. אתה לא רצית חלה? הרי בשבילך קניתי את האלף והבד להגיד מהם.
יש לי נהוגה, מה, אתה לא צריך את המצרכים?
יפה. אז כששנינו רואים את החשבונות, אז שנינו אחראים לזה, ואז ממילא שנינו ניגשים לזה בצורה אחראית. עכשיו, צריך גם כן להחליט יחד, מה האורח חיים שאנחנו יכולים לקרות? מה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו? אני מאוד מאוד בעד שלא יהיה מסגרת מינוס. בשביל זה יש אחים, בשביל זה יש הורים, בשביל זה יש מישהו אחר. אם אי פעם קורה מצב יוצא דופן, נדיר, שפעם בחמש שנים קורה שאתה צריך הלוואה, אתה הולך ולוקח הלוואה ממישהו קרוב אליך. לא כאורח חיים, לא כל חודש, לא כל שנה. פעם ב... קורה? בסדר.
הרב יש... יצא לזה
תוכנית חיסכון, כאילו ככה... בנוגע לתוכנית חיסכון, אני חושב שמאוד חשוב, בגיל שלכם להתחיל תוכנית חיסכון. ההפרש בין מי שמתחיל בגיל שלכם למי שמתחיל יותר מאוחר, הוא הבדל שמיים וארץ. יכול להיות הבדל של 150 אלף שקל, כשאתה מגיע לגיל 30. זאת אומרת, הכמויות זה מצטבר...
תלוי בהכנסות.
לא, אפילו 10 שקל בחודש. אתה יכול לשים מצידי 10 שקל בחודש? שים. אני מציע לשים בצורה שאתה לא תיגע בזה, זאת אומרת, יש כאלה שקונים תוכניות חיסכון.
זה קל להגיד כאילו, זה ואז אתה כאן לשים 100 שקל בחודש, אבל אם אתה תצטרך את 100 שקל, אתה מבין?
אין, שלא נוגע, זה...
אז אני אומר, אז
יש עכשיו תוכנית חיסכון שראיתי, אתה שם 500 שקל למשך 15 שנה, ואת השנה ה-16, כל השנה כאילו בחינם, כאילו אתה מקבל את ה... כביכול 500 כפול 12, אז אתה מקבל את כל הכסף הזה ב-16 שנה, כן. 6,000 שקל מקבל.
לא בטוח אם זה משתלם.
תלוי, יש כאלה שזה משתלם להם, אם יש להם הכנסה של איזה 5-6 אלף כל חודש, יש כאלה שמשתלם להם.
לא, בשביל 6,000 שקל להקפיא 72 אלף שקל,
לא יודע. לא, אתה לא חייב 500 שקל, אתה יכול גם 200 שקל, אתה מבין? אבל מה שקל הוא לא?
אני דווקא שמעתי על תוכנית סוכנות יותר חזקה שאפשר להעביר את כל פעם שאתה קונה בסופר ונגיד אתה מעביר את הכרטיס אשראי ויצא לך קנייה של 42 שקל, 47 שקל אז מעגלים לך את הקנייה.
זה מה שיש לי, מפתח דיסקונט. מעגלים לך את הקנייה? לא בסופר, לאו דווקא. זאת אומרת, אני הלכתי יום אחד לקנות את השוט. אני הייתי בלי משמעת, הבאתי לו את הכרטיס בטופס כאילו בסוף החודש אני רואה שקיבלתי כאילו מינוס 50 שקל. למה? מפתח דיסקונט היה הנחה בדיוק. אם ולא ידעתי את זה. זאת אומרת, השתמשתי בכרטיס והיה לי מינוס 50 שקל. עכשיו זה גם מתעגל, אם זה 56 שקל קנייה, זה מתעגל ל-60. אז כל פעם זה חוסך לך עוד 4, עוד 3, עוד זה, וכבר נהיה כבר איזה 200 שקל במשך חצי שנה. מתעגל לי גם.
יפה.
זה נחמד. זה איפשהו זה כסף שלא בורח לך.
יפה, אוקיי. אז יש דרכי.
יש, זה לא חסר. להתנהל נכון.
יפה. בסדר. זה לפי שיקול דעתכם. אני בעד, ואני חושב שזה דברים שצריך להתחיל לחשוב להם עכשיו. תתחילו עכשיו, אז בעתיד יהיה לכם חסכונות. יש לכם 30-40 אלף שקל בצד, תקנו דירה. לא משנה אם זה דירה גדולה או דירה קטנה, לא משנה. שיהיה לכם איזשהו נכס שיכניס, שיהיה לו הכנסות. אחר כך אתם תקנו עוד אחד. לאט לאט לבנות את הגב הכלכלי שלכם. אנשים לוקחים... זה לא צחוק. מי שעושה את זה, בסוף יש לו.
אבל היום
זה לא עושה את זה, אין לו.
היום זה לא כל, היום לזוג צעיר, אתה רוצה לקנות דירה, אתה...
זה לא נכון. יש הרבה מקומות בארץ
שאתה... בירושלים, אני מדבר.
מי צריך בירושלים? יש מקומות אחרים בעולם.
הרב, מי שגדל בירושלים, לא יכול...
קשה, הרב, אני חושב שמי שגדל...
אתה רוצה להגיע לירושלים, אז תקנה בבאר שבע, ועם הזמן תוכל לקנות בירושלים. אתה תזכיר, אתה תיקח את הכסף של הדירה, תקנה עוד דירה, בסוף אתה תגיע למצב שיש לך הכנסות של 3-4-5 אלף שקל בחודש, תוכל להרשות לעצמך או לקנות או לזכור דירה פה. ההפך, הדרך לדירה בירושלים זה דווקא מחוץ לירושלים. אתה מתוך זה שתקנה ויהיה לך הכנסות, תראה, צריך לדעת שכל דירה שאתה קונה יש בה סיכון, לא כל הדירות כל הזמן עולות בערך, ברמה הקונית דירות עכשיו צריכות לרדת בערך, לא יכול להיות שכל כך הרבה שנים עולות בלי לרדת. ההיגיון אומר שהם ירדו. חוץ מזה שאחת לארבע דיירים הוא בעייתי. זאת אומרת, אם יש לך שלושה דיירים שמשלמים, יש לך את הרביעי שהוא לא רק לא משלם, אתה צריך לקחת אותו למשפט. זאת אומרת, צריך לדעת את הסטטיסטיקה הזאת. זה לא שאתה קונה דירה, אז עכשיו אתה נכנס לגן עדן. אתה קונה ברור.
מאיפה אמרת אחת לארבע? איפה שמעת את זה?
עורך דין שמתעסק
בנאדם. זה ידוע. תשמע, כל
בניין... אמר לי שהוא כבר 20 שנה רואה את זה קבוע.
כל בניין שגרתי בו, תמיד היה את השכן הבעייתי הזה ש...
לא בא לאסיפות דיירים.